לא עכשיו. שלום, צהריים טובים. ביקשו להקדיש את השיעור לעילוי נשמת דוד בן חביבה. יהיו הדברים לעילוי נשמתו. שפת אמת לפרשת יתרו. ואלה המשפטים. אשר תשים. כן, דף, תעבירו דף לפה יהודי חביב. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואלה מוסיף על הראשונים. אומר השפת אמת. ואלה... איפה איתמר? כל השבוע הוא משגע... נצורה. כל השבוע אנחנו מדברים על שפת אמת, וכשזה מגיע השיעור. ואלה... העניין, יש מצוות שבן אדם למקום ברוך הוא, והוא עשרת הדיברות, ויש בן אדם לחברו והוא המשפטים. והם בחינת דרך ארץ ושלמות האדם בעצמו, והוא בחינת תורה שבעל פה. ושניהם מהשם יתברך. כמו שכתוב, השם עוז לעמו ייתן, הוא התורה, השם יברך את עמו בשלום, הוא המשפטים. כמו שכתוב במדרש, בפסוק, אתה כוננת מישרים. השילוב הזה, כן, הרי יש לנו כאן בפרשה את ה... ואלה המשפטים וו. וו זה וו החיבור. וו שמוסיפה על העניין שקדם לה. אז יש כאן בעצם איזה שתי חטיבות שלמעשה הם אחת. והחטיבות האלה הם בן אדם למקום, בן אדם לחברו. מה שאני בא לומר, מה שהשפת אמת בא לומר, זה שמעמד הר סיני, שפרשת משפטים היא ההמשך שלו, היינו חושבים שהוא יוקדש לדברים הנשגבים באמת. כמו שעשרת הדיברות מדברות לרוממות, למצוות האמונה. אבל כבר בעשרת הדיברות בעצמם, יש צד אחד שהוא שייך לבן אדם לחברו, לא תרצח, לא תגנוב, ומיד אחר כך, בפרשה, מתחילים להתעסק עם, סליחה, לא נעים, גנבים, שודדים, עבדים, שומרים, שכאלה שלחם לאיבוד, זה כל כך אנושי, זה כל כך קטן, זה לא מתאים פה, בתוך כל הגודל והפירוטכניקה של מעמד הר סיני. אומר השפת אמת, כן, ואלה המשפטים, מחובר. בן אדם למקום, בן אדם לחברו. שני צדדים. וגם הבן אדם למקום, גם הבן אדם לחברו, סליחה, שלנו, הוא אלוקי. הלא תרצח של עם ישראל, זה לא תרצח אנושי, רגיל. טוב, ברור, מה, למה שאני ארוג מהאדם שלו יותר אדום מהאדם שלי? זה לא תרצח אלוקי, זה מגדיר מה מקור הנשמה, מה מקור החיים. זה לא תרצח גם במצבים מאוד, מאוד מורכבים, מצבי קצה, גם שם אנחנו נשמרים. לא תגנוב של עם ישראל, זה לא תגנוב, כולל רובין הוד. בסדר? גם לגנוב מהעשירים ולהעביר לעניים, גם לא תגנוב. וכן על זה הדרך. כלומר, הציוויים על, הציוויים על, על מצוות בן אדם למקום, גם הם אלוקים, ולכן הם מחוברים למצוות בן אדם לחבר, למצוות לעשרת הדיברות. בואו נראה את זה עוד פעם. ואלה מוסיף עליהם ראשון, מראים וכולי. העניין זה יש מצוות שבן אדם למקום ברוך הוא ועשרת הדיברות, ויש בן אדם לחבר והוא המשפטים. והם בחינת דרך ארץ ושלמות האדם בעצמו, והוא בחינת תורה שבעל פה. דרך אגב, דבר מאוד מעניין. הדברים גם משולבים אחד עם השני. כתוב ככה, ואלה המשפטים, אז יש לנו כאן איבב החיבור. יש כאן סמיכות לפרשייה הקודמת. מה הסמיכות לפרשייה הקודמת? מהי הפרשייה הקודמת? ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. מכאן עמדו חכמים סמיכות בין שתי הפרשיות. מה הקשר? בין פרשת משפטים לפרשת המזבח. יש הרבה קשרים. קשר אחד, הסנהדרין בבית המקדש, המקום שלהם היה ליד המזבח. ככה הגמרא במסכת סנהדרין בדף זין לומדת. קשר שני אומרת הגמרא שם באותו מקום, כמו שאסור לכהנים לעלות מהר על המזבח, אלא הם צריכים לעלות במתינות, ככה אסור לדיין למהר לחרוץ את הדין. אלא הוא צריך להיות מתון בדין. שנאמר, והוא מתונים בדין, בדיוק. אז רואים שאחד הדברים, אולי הדבר הראשון שמשה רבנו אומר לעם ישראל כשהוא יורד מהר סיני, זה, ואלה המשפטים, הסמוך לפרשה הקודמת, בעצם זה והוא מתונים בדין. זה תחילת תורה שמכתב. גם תורה שבעל פה ככה מתחילה. אותו דבר. כי כתוב, משה תקיבל תורה מסיני, הוא מסרה, הוא מסרה, הוא מסרה, הוא מסרה. ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו, הבו מתונים בדין. הדיבור הראשון של אנשי כנסת הגדולה, הוא מקביל למה שמשה רבנו אמר הפעם הראשונה. גם הם אומרים את הדבר הראשון, אבל הם מתונים בדין. כלומר, המתינות הזאת בדין, שהיא גם כן, היא כפולה, מתונים, הביאו מתונים בעלייה אל המזבח, בין אדם למקום. יש סיפור הרי שהכהנים היו פעם, הגמרא מסכת יומא מספרת, למה, מאיפה הגיע הגורל לכהנים, היו עושים גורל. כי עד שלב מסוים, הכהנים היו רצים כדי לזכות במצווה. ותופסים ספרינט, ומי שהיה משיג, הוא היה מנצח, עד שפעם אחת איזה כהן אחד, מה, נפל, שבר את הרגל. שבר את הרגל, את היד, מה כזה. אז... אבל זה סיפור אחר, דקר, לכם, דקר זה, לכם מצניעים את הסכין. דקר זה משהו אחר, זה גם כן. אבל כאן הם היו רצים, ומישהו שבר את הרגל, אז לכן אמרו, טוב, עושים גורל. אז הביאו מתונים בדין, אסור. הביאו מתונים בעלייה על המזבח, בבין אדם למקום, והביאו מתונים בדין גם בבין אדם לחברו. כלומר, זה ממש מקביל, המערכות הן מקבילות. המערכות הן מקבילות בשני הציבורים. ושניהם מהשם יתברך, כמו שכתוב, השם עוז לעמו ייתנו התורה, והשם יברך את עמו בשלום מהמשפטים. כמו שכתוב במדרש, אתה כוננת מישרים. כי הגם שניתנו ביד החכמים, עם כל זה מתנת אלוקים הוא, כמו שכתוב במשפט לאלוהים. ומסרה לבני ישראל, כמו שכתוב, תשים לפניהם. כי חלק גדול מדיני ממונות, מסרן הכתוב לחכמים. חכמים הם המגדירים, הם כל מי שלומד את המסכת אותה, כשעוסקים בהלכות, נגיד, תפילין, בסדר? בן אדם למקום. אז אתה, זה הכל הלכה למשה מסיני. חכמים כתבו את ההלכות וסידרו אותם, אבל אין פה יותר מדי פלפולים וסבורס בהלכות תפילין. אין פה זה, זה הכל, מה משה רבנו ציווה? אין צריך להגיע. גם בשבת, מה היה הציווי? כשמגיעים לדיני ממונות, אוהו, סברות, זה, והוא אומר ככה, והוא אומר ככה, ויש כאן המון המון עסק סביב של חכמים, סביב העמידות האלו. אז מה תגיד? אולי חס וחדילה זה משהו אנושי? לא. זה משהו אלוקי שמסרו הכתוב לחכמים. אז יוצא ככה, שיש לנו, זה, אז בוא נראה לאן הגענו. הגענו למצב שיש לנו תורה, שמחולקת לבן אדם למקום, אדם לחברו, תורה שמחולקת למצוות כלפי שמיה, ולמצוות כלפי ארה, כלפי הארץ. טוב? תורה עם דרך ארץ. אז זה שלב אחד. אבל יש עוד שלב, שקדם. יש גם מצוות שקודמות למתן תורה. המבנה של מתן תורה הוא כזה, שיש מתן תורה באמצע, לפניו מצוות ואחריו מצוות. נכון? זה המבנה? יש מתן תורה באמצע, זה פרשת יתרו. הקדוש ברוך הוא נותן תורה עשרת הדיברות. אחרי מתן תורה, איזה מצוות יש? פרשת? משפטים שקשורים לבן אדם, לחברו. לפני מתן תורה, איזה מצוות יש? לא, לא רק. קצת. בעיקר יש שם מצוות בן אדם לחברו. על זה נאמר, דרך ארץ קדמה לתורה. איזה מצוות יש לפני מתן תורה? אנחנו יודעים, במראה, קיבלו את הדינים, כלומר, את החובה לפתור סכסוכים, לא באופן שפותרים אותם בשכונה, כן? בוא, אני אתה לדשא אחרי צהריים, נראה מי יותר חזק, אלא בצורה מסודרת, לפני דיינים, לפני שופטים, בצורה מקובלת, בצורה... אז זה לפני מתן תורה כבר קיבלו כיבוד אביהם, קיבלו גם שבת. כנראה שגם קיבלו את המצוות המפורשות שקיבלו, זה גם את החלוקה הצודקת של המזון והמים. כן, העומר לגולגולת, האמן הזה. זה בחינת דרך ארץ קדמה לתורה, זה מה שכאן הוא אומר. ויש בחינת דרך ארץ שקדמה לתורה. כי כפי טהרת הגוף ושלמות המידות, זוכין לתורה. ולכן עם ישראל, לפני קבלת תורה, עובר איזה תהליך של תיקון המידות. איך בתיקון המידות? בעיקר סביב המים, בפרשת, סוף פרשת בשלח. והמן, ותיקון הגוף, טהרת הגוף, זה הפרישה שלושה ימים מאישה. אז לפי זה גם זוכים לתורה. ולזה אין הפסק. וזה שכתוב במדרש, התורה, דינים לפניה ודינים לאחריה. ולהיות, כי המשפטים, הם שבין אדם לחברו, כמו שכתוב לפניהם, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם הכוונה דברים שנוגעים אליהם, לכן יקדים מצוות עבד עברי שביותר יש להיזהר שלו לעשות עוול לחברו בשעבוד גופו מהפסד ממונו. אז הוא נסה כאן לענות על שאלה שפתמת, הוא פותח פה דיון, באמת, אחרי הכל, למה בחרה התורה לפתוח את כל הדיון של מצוות בן אדם לחברו דווקא בפינה הזאת שנקראת עבד? למה? יש דברים יותר מצויים. גם כמה שידוע, עבדים זה דבר שלא היה קיים במדבר. אז למה דווקא עבד? מה אתם אומרים? הוא נותן פה תשובה. לכן הקדים מצוות עבד עברי שביותר יש להיזהר שלא לעשות עוול לחברו בשעבוד גופו מהפסד ממונו. תיזהר על החבר שלך, על הגוף שלו יותר מעל הממון. הזקת מישהו, לא נורא. לא בסדר, אבל תשלם. דפקת למישהו את האוטו, יש ביטוח, תשלם כסף, לא נורא. מישהו הביא לך כסף למשהו לשמור והלך לאיבוד, כפרת עוונות, תשלם, שומר חינם, שומר שכר, לא נורא. פגעת במישהו, העלבת אותו, השתלטת עליו, כפית עליו משהו, אנסת אותו, פגעת בו, זה דין הנפשות. זה דין הנפשות. זה יכול להיות בדברים הכי, לא יודע, מורה שמעליב תלמיד בכיתה. נכנס לתלמיד באיחור, והמורה ככה קצת צוחק ומסתלבט עליו. אתה לא יודע מה עשית לו. זה יכול להיות מישהו שבתוך מערכות יחסים עובד ומעביד, שבתוך מערכות יחסים של עבודה הוא משתלט, הוא רודה בעובד שלו, העובד שלו סובל. זה יכול להיות הורים וילדים, שלפעמים ההורים לא יודעים להתנהל עם ילדיהם, או להפך. כל המערכות הגופני, המערכות הבן אדם לחברו האלו, שהן לאו דווקא ממוניות, אלא הן נפשיות, הן הרבה יותר חמורות. הרבה הרבה יותר חמורות. פעם, ראיתי באיזה עיתון חרדי, לא זוכר אם זה היה משפחה או עיתון אחר. כל פנים, הם עשו חישוב כמה עולה אימא. זה חישוב מעצבן. לא, אבל זה... יש אנשים של עד שאתה לא מתרגם להם את זה לכסף, לא מבינים. אז הם אומרים, תשמע, בוא, נגיד שאתה צריך עכשיו לשלם על כל השירותים, כביכול שאימא מספקת בבית. הם הביאו ציטוט, זה לא מתאים ליהודים לעשות, הם הביאו, זה התפרסם בארצות הברית. כן, אז מבשלת, כך וכך זה, מגייצת כך וכך זה, מחבשת כך וכך זה, מכינה שיעורי בית עם הילדים, כך וכך, תמיכה נפשית רגשית, פסיכולוג, $400 לשעה, טה-טה-טה, שמירת לילה, טה-טה, אופר. קיצר, יצא שאישה רגילה, אימא, עובדת, אימא שהיא בבית, יש לה איזה תלג שנתי של, אמורה הייתה להרוויח איזה $100,000, $150,000 בשנה, אולי יותר, רק על הדברים שזה. חוץ מזה, היא גם עובדת בחוץ. אז יש אנשים שהם לא יודעים לתרגם. מה את עושה? מה כזה מסובך? לא מבינים מה הערך, מה המשמעות של חיבוק. יש דברים שאתה לא יכול לקנות אותם בכסף. לא יעזור שום דבר. ערך של מילה טובה. ולחילופין, כמה גדול הרבה יותר לאין שיעור הנזק של נזק גופו מאשר נזק ממונו. כן? אנחנו רואים את זה. אנחנו גם רואים כמה אנשים מוכנים לשלם על כבוד, כדי שיתייחסו אליהם. שמים הרבה כסף. אז דבר שאתה מקבל אותו גם בחינם, אם בני אדם מתנהגים כמו שצריך, הם מכבדים זה את זה. אבל כמה אנשים תורחים, ועם הממון שלהם רוצים לקנות מעמד, או כבוד, או השפעה, או יחס חברתי. לכן, הקדים מצוות עבד עברי. זה יותר חשוב. הלאה. בזוהר הקדוש, בפסוק, ואיש כי ימכור את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. בזוהר הקדוש הוא לוקח את הפסוק הזה למערכות היחסים בין הגוף לבין הנשמה. וואי וואי, איזה פחד זה. אז עוד לפני שאני אכנס לשפת אמת, איך הנשמה, מה היא? מה היא מוגדרת? מוגדרת בת. של מי? גם של הקדוש ברוך הוא, גם של הבן אדם. יש לו בת, ובשלב כלשהו הבן אדם הזה, הוא מחליט למכור את הבת שלו. לאמה. על מי נאמר ותהי לו לבת? על הכבשה, על אסתר, כן? גם על הכבשה של, למשל, כבשת הרש, וגם על, וגם על אסתר. כלומר, יש כאן איזה מערכת יחסים מאוד מאוד קרובה, מאוד מאוד אינטימית, מאוד פנימית, בין, בין האדם לבין הצד הפנימי שלו. נשמה, אנחנו רואים את זה כל בוקר, אם אנחנו זוכים להגיד את זה כמו שצריך, בדרך כלל ברכות השחר סובלות מהוצאה להורג, אני קורא לזה ככה, על הדרך, בא, ככה אומרים את זה בדרך מפה לשם וכל כזה. אבל אם לוקחים את הזמן ונושמים את הברכות כמו שצריך, כל בוקר אנחנו אומרים, אלוהי, נשמה, אתה בי, תאורה, אתה יצרת, אתה בראת, אתה עשית, אתה נפחת, איזה נשמה גדולה מאוד. אבל יש מצבים שהנשמה הזאת היא בת מלך נמכרת לאמה. כי נמכרנו אני ועמי לעבדים ולשפחות. להשמיד דולר רגעים לעבדים ולשפחות. כי נמכרנו אני ועמי לעבדים ולשפחות. בזוהר הקדוש בפסוק ואיש כי ימכור את ביתו לאמה דורש על הנשמה עיין שם. כי יש בחינת בן ועבד בעבודת השם יתברך. כדאית בזוהר הקדוש פרשת בהר. ובני ישראל נקראים בנים להשם אלוקיכם. ובוודאי זה השם על הנשמה. ודאי הנשמה היא בת מלך. מעשה מעבדת בת מלך. מכירים את הסיפור הזה של רבי נחמן? זה בעצם, אחד הפירושים של המעשה הזה, זה בעצם מדבר על הנשמה ועל הגוף. מעשה בנשמה, שהלכה לאיבוד, ועכשיו צריך לחפש אותה. אך הקדוש ברוך הוא הלביש את הגוף על הנשמה. בית כלא. כלא החומר. הקדוש ברוך הוא הלביש את הגוף על הנשמה. עכשיו מתחיל פה דו-שיח. דיון. מי עם מי? יש משל שהמסלת השרים הביא אותו. מעשה בכפרי שהתחתן, נכון, נשא בת מלך. מה, וואה, מה אני אביא למתנה? הלך הכפרי, הביא לה איזה חבילת חציר ככה יפה, קחי. לא. טוב, כנראה זה לא מדבר אליה, חבילת חציר, הלך. שני ברווזים כאלה חדשים, הביא לה. קחי, הלך, הביא לה, כל פעם זה מתנות, אתה לא בכיוון, חבוב, זה לא מתחיל, היא בת מלך, אתה מביא לה מתנות מהשדה, היא לא, זה בכלל לא מדגדג את הרצונות הצרכים שלה. אז הנשמה היא בת מלך, והגוף כל הזמן מנסה לפייס אותה, הנשמה כל הזמן משדרת תחושות של רעב, של צימאון, של חוסר נחת, חוסר שקט כלפי חוץ, והגוף אומר, הבנתי, את רוצה לקנות, בגדים חסר, לקנות בגדים. 5-10 דקות יש שקט, יום, יומיים, שלושה, אחרי זה עוד פעם הרעב הזה עולה. הבנתי, זה לא בבגדים, צריך אוטו חדש. בואי נלך לסוכנות נבחר. טויוטה, לא טויוטה. מוכרים איזה רכב, חצי שנה נוסעים, עושים זה, זה כיף, איזה יופי, נהנים וזה. אחרי חצי שנה נשפך הקפה הראשונה לריפוד, ויאללה, זה כבר לא זה. את רוצה אולי... כל פעם הגוף מנסה להכיל את הנשמה איזה צ'ופר חדש, אבל הוא לא מבין שזה יעד. זה מצליח, זה כמו כדור אקמול, הוא מצליח לטשטש קצת את הכאב, אבל זה לא מטפל בבעיה עצמה. אך הקדוש ברוך הוא הלביש את הגוף על הנשמה, ובעבודת האדם בבחינת עבד מתקן את הגוף, והוא עבודת ימי המעשה. בשבת קודש הוא בחינת בן. לכן יש בו שביטה ממלאכה, דהו יום עד נשמתין, ולכן יורד בו נשמה יתרה. באמת, לכן אנחנו עובדים שתי סוגי עבודות. עבודת יום חול ועבודת שבת. עבודת יום חול זאת עבודת עבד. כלומר, ביום חול אנחנו כל מורים לעצמנו דיר בעלקה, גוף. אתה עבד, אתה לא הבוס פה. אל תאכל הרבה, אל תישן הרבה. תן פרנסה לנשמה. תקטין את התאוות, תמצם אותם, תלחם בהם, תקום מוקדם, תלך לישון מאוחר או בזמן. אל תרבה באכילה, אל תרבה בשינה, אל תרבה בתאוות, זה יפיל אותך למטה. מחזיקים חזק. מצמצמים, כאילו, לא נגיד נלחמים בגוף, אבל מאוד מאוד עסוקים בלעדן אותו. שלא ישתלט, שלא יתפרע פה, שהנפש הבהמית לא תהיה יותר מדי דומיננטית, אלא נוכל לראות את הנשמה מבצבצת ככה קצת מעבר לגוף. לצורך הדבר הזה צריך לעדן, יש כאלה יגידו אפילו יותר מלעדן, לבטש, יש כזה מושג בתניה, לבטש את הגוף. כוונה, אדם לעמל יולד, תעבוד, תטרח, תזיע, תתאמץ, תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. הבטלה מביאה לידי שעמום, אנשים עובדים, עמלים, יפה מאוד. אז ככה זה טוב. טוב לגוף להיות בתנועה. זה בשבת, עבודת עבד. מגיע, זה ביום חול, סליחה. עבודת עבד. מגיע שבת. פתאום מה קרה לרבנים, התהפכו בדעתם. אכלת? סעודה אחת, סעודה שנייה, מפוצץ, שלוש סעודות, גם בשבת שבחורף. ישנת? לישון, בצהריים? מה פתאום? קראתי בגמרא, אסור לישון. שינה בשבת תענוג. גם תשמיש המיטה מופיע כחלק מהלכות עונג שבת. כל הדברים החומריים שאנחנו ככה קצת נזהרים מהם, פתאום בשבת נהיים מצווה. כי שבת זה עולם אחר, שבת בחינת מלך, ושבת הנשמה מאירה ומתקנת את הגוף, פורצת מבעד לגוף. אמנם גם את זה אפשר לקלקל, גם, אפשר גם את השבת להפוך לחומרית, אבל יש הרבה יותר סיכוי, הרבה יותר פוטנציאל לעבודה פנימית טובה בשבת, כי הנשמה מאירה. ושבת קודש הוא בבחינת בן, לכן יש בו שביתה ממלאכה, דיום עד נשמתים. כל השבוע אנחנו עובדים, כדי, אם אדם לא, אנחנו יודעים מה קורה לאדם שהוא מתבטל, ביום חול. גם ככה, בתשע, שמונה וחצי, תפך על הצד השני, זה, עד שפותח את העיניים, צהריים, אוכל, אוכל, יום כזה מבוטל, יום כזה כבד, יום כזה שמן, יום לא טוב. אבל בשבת, אחד רבה. אז, ביום חול, דווקא עבודה, כדי לעדן את הגוף. בשבת אין צורך בעבודה, כי הנשמה מהירה. באמת, כי כל זה נעשה בשבת קודש מבחינת בן, לכן יש בו שביתה ממלאכה, דיומא דנשמתין, לכן יורד בו נשמה יתרה. טוב, אז יש פה איזו דיכוטומיה, איזו הפרדה כזאת בין יום חול לבין שבת, וקצת קצת יכול לבלבל אותנו. כלומר, אנחנו, לא מבלבל אותך? מה, איך אתה מרגיש במוצא שבת? חשבת פעם, למה אנשים במוצא שבת לחוצים לצאת לבלות קצת? יש איזה... זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, בגלל ש... עוד פעם חוזר החיסרון הזה. היה מלאות של שבת, פתאום השבת עזבה. משהו חסר. במה ממלאים אותו? מי שמבין את העניין, ממלא את החיסרון הזה במה? במלאה במלכה, בקדושה. במלאה במלכה, עם שירים, עם זה, עם געגוע, ומבטיח לעצמו שעוד, עוד, עוד, שישה ימים וקצת, מגיע השבת עוד פעם. אפשר לנשום. אבל מי שלא מבין את זה, אז הוא רץ ל... כשהייתי נער, אני זוכר, הייתה חבורת, כמה חברים שבמוצא שבת היה להם קביעות, לנסוע 40 דקות לאיזה מקום לקנות לפה ולחזור. זאת אומרת לך, לפה במוצא שבת. מה ראיתם בדבר הזה? זה היה, כל כך הצימאון שלהם היה גדול אחרי שבת, שרק לפה, איזה שוארמה, רק 30 קילומטר, יכלה להרבות הצימאונה. יפה. לא סתם, שאלת שאלה מצוינת. כל החלוקה שאנחנו כרגע מדברים עליה, היא תוצאה של תקלה. והאמת, כי כל זה נעשה לדי חטא אדם הראשון. כי קודם החטא היה מזוכח הגוף כמו עתה הנשמות. כל החלוקה של יום חול, שבת, גוף, נשמה, היא אחרי חטא אדם הראשון. אבל לפני חטא אדם הראשון היה רק עולם שכולו שבת.
הקדוש ברוך הוא גם היה צריך שבת.
מה?
הוא עשה שבת לפני.
נכון. אבל לא כמו היום. לא כמו ימין. לא. אלא שם היה מדרגות מדרגות בקודש, כמו שבת, זה שבת שבתון. בסדר? אז זה היה מדרגות שונות ברמת החופש, ברמת הפנימיות. אבל זה לא היה כמו אותה חלוקה של ימינו, שימי החול הם, כך חזן אומרים, ימי החול הם בכללה, ושבת היא בברכה. שם ימי החול והשבת, הכל היה בברכה. יש ברכה. ברכה קטנה יותר, ברכה גדולה יותר. אז גם פה. באמת, כי כל זה נעשה לדי חטא הראשון. כי קודם החטא היה מזוכח הגוף כמו התא הנשמות. ובהבנתנו נמכר. וזה שאומר הפסוק, הוא עכשיו מבאר את הפסוק. אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא יעדה, כאילולי התערובות רע בטוב שנעשה לדי החטא, היה רק בחינת בנים. כן, הראה בעיני אדוניה, זה שהזוהר הקדוש אומר, זה בעצם התוצאה של החטא שנמכרנו, וכתוצאה מהחטא שנמכרנו, הגוף מסתיר על הנשמה, צריך להתחיל לפתוח מלחמה נגד הגוף, למתן אותו את הגוף הזה, ויש לנו רק שבת, פעם בשבוע, שאנחנו יכולים להציץ, עם כל זה, והפדה. שיכולים לצאת מבחינת עבד לבחינת בן, כמו שכתוב, כי אם קור. אפשר לצאת. יש אפשרות. שבת, שבתות, מועדים, התנוצצויות של רגעים כאלו במשך ימי החול לפעמים. ואף על פי כן, לא תצא כצאת העבדים, שיכולים להרוויח בעולם הזה לחזור לבחינת בן, ביציאתו מהעולם, בטהרה ובתשובה. כלומר, נכון, נכנסנו כאן לעולם הזה, ואנחנו כרגע נמצאים במגרש, שהוא מגרש בעייתי קצת. אנחנו כאן יכולים גם ליפול, להיקשל, אבל מי שעובר את המגרש הזה ומצליח, הוא זוכה מחדש למדרגת בן. גם כשאנחנו כבר יוצאים, לא יצאנו כמו עבדים שלא נכשלו. טוב, אנחנו כאן, הגוף לא הצליח להשתלט עליי. לא, זה הרבה יותר מזה. אדם שנכנס לעולם הזה כאן, ועובד את העבודה כמו שצריך, ומתקן את הגוף שלו, ומגלה את הנשמה שלו, הוא זוכה לחזור לבחינת בנים מחדש. בכוחו, בעמלו. זה מעלה גדולה מאוד. בדיוק, אתה יכול לצאת כמו בן. אתה נכנס כאן... אתה נכנס כאן... לא תצא, לא, אתה יכולת להגיד, לא תצא, שנכנסתי כאן למקום שיכולתי לצאת עם נזק, יצאתי רק בלי נזק. לא, לא תצא רק בלי נזק, תצא גם עם רווח גדול. יכולים להרוויח, זה הסיפור הידוע על הגאון, הגרא, שהגרא לפני שהוא נפטר, אז הוא בכה בכי גדול, אז אמרו לו, מה אתה בוכה? רבנו, למדת את כל התורה וכל זה. הוא אמר, אני בוכה שאני עוזב את העולם הזה שאפשר לקנות בו מצווה כמו ציצית, בסכום כזה פרוט, 4 קופקות. העולם הזה הוא עולם העשייה, ויפים, חיי, יפה שעה אחת של מצוות, מה, מעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. כי העולם הזה זה עולם ההתקדמות והעמל, ויש כאן, זה העולם של הפוטנציאל, של ההתקדמות, של השינוי. העולם ההוא זה כבר עולם של תוצאה, של שכר. אבל כאן, איפה אתה מעדיף להיות? במגרש או על הטריבונה? יש כאן, איפה אתה מעדיף להיות? יש כאלה אומרים, עזוב, אני אתן לי לתלות את הנעליים, לשבת על הטריבונה, ליהנות, לראות וזה. ויש כאלה אומרים, אני רוצה להיות חלק, אני רוצה להשפיע על זה, אני רוצה לתקן. וזהו גם כן מה שכתוב במדרש, בת יחידה הייתה לי, כי התורה נתלבשה בזה העולם במצוות גשמיות, וצריכים להעלותה למדרגה עליונה ודוק. בואו נספיק עוד אחד. שבת שעברה היה היארצייט של הרבי מקוצק. אתם יודעים איזה היה הרב מקוצק? הרב מנחם מנדל מורגנשטרן. זה היה שמו. מורגנשטרן זה שם משפחה, לא שם המשפחה האמיתי שלו, כי היה צריך להחליף שם משפחה בגלל הגזרה של הגיוס. הוא תלמידו הגדול של החוזה מלובלין, ואחר כך של היהודי הקדוש מפשיסחה, ואחר כך של בנו, הרב שמחה בוני מפשיסחה, ואחר כך הוא הקים את חסידות קוצק. שלא שרדה אחריו, ושהרב מקוצק היה אש אוכלה. אש אוכלה, היה, אומרים, היו אומרים, סנה בוער בקוצק. היו מגיעים חסידים, הוא היה יוצא, היה נוזף בהם, מה באתם לכאן בשביל מופתים, בשביל זה, אליי באים כדי לעבוד. היו אומרים, בקוצק עושים מצוות בסתר ועבירות בגלוי, כדי לתקן את העבירות. ויש עוד הרבה מזה, יש עוד הרבה עכשיו הרב מקוצק היה בסוף ימה בכלל, הוא הסתגר 22 יום, 22 שנה הוא הסתגר בחדרו, ורק רב הירש המשמש היה רשאי להיכנס אליו, הוא היה כותב את דברי התורה ביום ושורף אותם בלילה, ולא ישיב שום דבר כתוב. והכל מה שיש לנו ממנו זה הכל דברים בעל פה, שמועות בעל פה שעברו בשמו, והשפת אמת הוא נכד שלו, של הרב מקוצק. כי התלמיד הגדול של הרב מקוצק זה הסבא של השפת אמת, חידושי ערים. הוא התלמיד הגדול של הרב מקוצק. כל פנים, קוצק זה, בחסידות זה מדבר על שיטה מדויקת, שיטה תובענית מאוד, שיטה שחותרת על נקודת האמת ונוגעת בה. וקוצק הם מתפללים מהר. מהר, מהר. לא, לא, לא לאט, בלי עריכות. הכל היה מתומצת, הכל היה מדויק. החסידות שנשארה מקוצק, הווריאציה הממותנת מאוד של קוצק, זה גורו. הם לקחו את גם את הגדלות בתורה, גם את החריפות, וגם את ההקפדה, ככה מאוד, זה מה ש... אבל שום דבר לא... זה לא מתקרב אפילו, כי קוצק הייתה, זה לא הייתה חסידות, זה היה רבה. בסדר? זה היה משהו... אז הוא אומר כאן, בשם הרב הקדוש זל מקוצק, על הפסוק ואנשי קודש תיון. הרבי מקוצק אומר, אנשי הקודש תיון לי. מלאכים, יש לו לקדוש ברוך הוא מספיק. הוא רוצה אנשי קודש. להיות שמירת הקדושה במעשה אנוש ותחבולותיו. פירוש שאין מחסור להשם יתברך מלאכי עליון שרפים וחיות קודש. רק שמתאבה לקדושת אנשים. ולכן המשיך ניצוצי קדושה גם בעולם הזה במידה וצמצום. הקדוש ברוך הוא, מה שהוא מתאווה, מה שיש לו נחת רוח מיוחדת, זה שאנחנו נמצאים בתוך עולם המעשה לקדושה. זה לא חוכמה להיות פרוש, להיות מלאך, להיות איזה מין רובוט שמתוכנת לעשות רק דברים טובים, אלא להיכנס כאן לתוך עולם המעשה, וכאן לקדש שם שמיים. ולכן, בשר וסלט טרפה לא תאכלו, דרשו חז"ל כלל, על כל היוצא מחוץ למחיצתו נאסר, פירוש כאן נזכר לאל, שיש בכל דבר התפשטות קדושה במידה. וצריכים לשמור הגשמיות, שלא לצאת מגבול הקדושה כאן נזכר לאל. בכל דבר, בכל מעשה שאדם עושה, יש איזשהו ניצוץ של קדושה מאת השם יתברך, ואותו צריך לגלות. באכילה, בפרנסה, במערכות היחסים החברתיות שלנו, בכסף שאנחנו עסוקים בו, בכל דבר כזה יש לך ניצוץ אלוקי. ואתה יכול לגלות אותו. אפשר לגלות את האנשי, את הקדושה הזאת באנושיות, את הקדושה בארציות, אותה צריך לגלות ולחשוף. וזה גם פירוש תהיון לי, הוא הבטחה שיהיו בני ישראל בסוף, קודש להשם. לכן צריכים לשמור עצמנו עתה, להיות מוכנים להינתן בראשו של מלך. אנחנו פה יעלום, שתכף עוד, תכף הנה מגיע, יגיע מלכנו, ואז יגידו, רוצה לקחת את היעלום הזה ולשים אותו בתור כתר על ה... יעלום על ראש הכתר. אם אנחנו נהיה מספיק מבהיקים, מספיק מאירים, זה תלוי בעבודה שאנחנו עושים. גם כשהיעלום, הוא, אתם יודעים, יעלום בהתחלה כשהוא באדמה, הוא לא נראה יעלום. הוא נראה כזה, צריך לשאף אותו, לתש אותו. אבל הוא יודע דבר אחד על עצמו, שהוא יעלום. מלוכלך וזה, אבל לא יודע, אני יעלום. יום אחד מישהו יתפוס אותי ונקה אותי ויראו גם שאני יעלום. אז כשאנחנו נמצאים בתוך עולם המעשה, צריך לזכור שאנחנו יעלומים. ויעלום ששוכח שהוא יעלום, זה הבעיה. כשאנחנו מתחילים להתנהג, טוב, סדר, בבית הכנסת נהיה צדיקים וזה, אבל כאן בעולם העסקים, חבוב, ביזנס, אין מה לעשות. זאת הבעיה. והרבי מקוצק אומר לנו, אנשי קודש תיון לי, איפה? בשדה, איפה שאוכלים בשר, איפה שיש בעיות, שמה. שמה לגלות את הקדושה. לכן צריכים לשמור עצמנו, אתה להיות מוכנים להינתן בראשו של מלך, גדית במדרש, המשל, מה שאתה יכול לקבוע בנים ומרגליות כבר, שעתידה להיות בראשו של מלך. כל מצווה שאדם עושה בתוך עולם המעשה, זה סוג של אבן מרגלית בראש המלך. כל שמירת הלשון, זה לא חוכמה לעשות עני דיבור, בסדר? לא, זה דבר גדול, אני לא אומר. זה דבר חשוב מאוד. אבל זה לא שיטה. זה לא מדיניות. אדם לא יכול להגיד לעצמו, אני אהיה כל החיים בתעני דיבור. זה לא עובד ככה. יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך חברים, אתה צריך לדבר איתם. החוכמה היא לדבר בקשרות, בטהרה, בקדושה. זה לא חוכמה להגיד, אני לא אצא לעולם, לעולם בחוץ, אני לא אעבוד, וככה אני לא אקשל בענייני ממונות. לא, תלך, תעבוד, ותהיה ישר בענייני ממונות. זה בדיוק ההבדל, אולי גם קצת בין הנצרות לבין היהדות. הנצרות בורחת מהחיים, מתנתקת מהם. רוצים קדושה, צריך להיות באיזה מנזר, באיזה ראש הר, משהו מנותק מהחיים, ותורתנו אומרת לך, חבוב, כנס פנימה, לתוך החיים, לתוך המערכות, תתחתן, ותוליד ילדים, ותהיה לך אישה, ותפרנס, ובכל המקומות האלו, בקדושה. תגלה את הניצוץ, ואנשי קודש, תהיון לי. וכל מצווה כזאת שמתקיימת בתוך עולם העשייה, זה יעלום, יקר מאוד, בכתר שהקדוש ברוך הוא שם. על עצמו. חיזקו ואימצו, שבת שלום.